אנחנו ממשיכים בספר אורות מאת הרב קוק זצ"ל, ואנחנו בעמוד קנון א'. עמוד קנון א', פסקה י', שהיא הפסקה האחרונה של פרק ד', העוסק באהבת ישראל. נשאלת השאלה, מה מביא לאהבת ישראל? יש הרבה דברים. אחד מהדברים שמביאים לאהבת ישראל זה אהבת אלוהים. האדם אוהב את אלוהים, ולכן הוא גם אוהב את ישראל. כי יש יחס ישר בין מציאות עם ישראל לבין הנוכחות, ההתגלות האלוהית אל בני האדם בעולם. ולכן אם אני אוהב את אלוהים, איך לא אוהב את עמו, שעל ידו הוא נודע בעולם כולו. לכן הוא אומר, מאהבת אלוהים המוטבעת בתוך כל נפש ישרה, מזה אגב משתמע שיש נפש עקומה, שבאותה נפש עקומה אין אהבת אלוהים, אבל בנפש הישרה מוטבעת אהבת אלוהים. מיד כשמתנערת מהמהומה השקרנית, מלשון שיקור, של החושים ונטיותיהם הגסות, מתעוררת היא בתוך הלב אהבת ישראל בכל אדם תרבותי. כלומר, אם אתה אוהב את אלוהים, ואתה מסיר מעליך את הנטיות הגסות שממסכות בין האדם לבין אהבת אלוהים, אז אתה הופך להיות קצת יותר אובייקטיבי. ואז לא ייתכן שלא תאהב את ישראל. כן? מתעוררת היא בתוך הלב אהבת ישראל. בכל אדם תרבותי היודע יפה את המהלך ההיסטורי, ואיך פעלה האומה הזאת לטובה על המחשבה האלוהית בכללות האנושיות. כלומר, אפשר תמיד אנטישמים, באים כל מיני טענות אל היהודים, גם על ההתנהגות של היהודים וגם על ההלכות של היהודים, שהן נראות הלכות לפעמים גזעניות וכדומה. ומה אתה אומר, מה היהודים, מהם יש לקחת דוגמה. אבל אם אתה קצת מתעלה מעל ההסתכלות הנמוכה הזאת, ואתה שם לב למה שעם ישראל עושה בהיסטוריה, ומה הייתה ההיסטוריה ללא עם ישראל, אינך יכול שלא לאהוב את העם ששינה את פני האנושות. ואיך פעלה האומה הזאת לטובה על המחשבה האלוהית בכללות האנושיות. ואם אדם זה הוא בן ישראל, כלומר, לא סתם אדם, אלא במקרה גם יהודי, מתחברת נטייה זו לאהבת המוצא. אני אוהב את המשפחה שבה נולדתי. זה טבעי, אבל זה נכון, אהבת ישראל היא נכונה גם אצל כל אדם, גם אם הוא לא נולד יהודי. אם הוא נולד יהודי, עוד יותר. והיא נעשית על ידי זה לשלהבת פטריוטית חמה ומהירה. כלומר, השלהבת הפטריוטית, לפי הרב קוק, איננה יכולה להתחיל מאהבת המוצא. אם היא מתחילה מאהבת המוצא, זה אגואיזם מורחב. בעצם כל לאומיות, בתור שכזו, היא סוג של אגואיזם מורחב. במקום לאהוב רק את עצמי, אני אוהב את כל אומתי. אבל בסופו של דבר, זה אהבת עצמי. לעומת זה, אם אני בא מתוך האידאל של תיקון העולם, ומתוך כך אני מגיע לאהבת ישראל, מתוך כך יש גם שמחה במוצא היהודי שלי, ואז הפטריוטיות היא גם קשרה. מובן? טוב. קובץ נקרא בשם נעדר בקודש. נעדר בקודש זה חוברת קטנה שהוציא הרב קוק, שהוכנסה במאמרי ראייה חלק ב', שם הרב מסביר שאלמלא הידיעה הברורה שיש לנו, שהלאומיות הישראלית באה לתקן את העולם כולו, לא היינו מצטרפים אליה. מעניין. טוב. ומתוך שהמחשבה האלוהית הישראלית לא הניחה את העולם להיות שקוע רק במחשבה המטאפיזית לבדה, על דבר האלוהים ומושג האחדות ותארתו. כי אם הרחיבה את צעדי המוסר והתרבות תחת המצע של המחשבה האלוהית בצורה חשובה כזאת, שאיננה יכולה להשתכח בחליפות תקופות רבות, על כן בא גם כן החוש המוסרי המוטבע בליבו של אדם, אשר לא איבד את דרכו ומאורו לאהבת ישראל מתוך הנטייה האסתטית של המוסר. מובן? מה, לא מובן? המציאות היא שידיעות מטאפיזיות אינן פועלות לבדן. כלומר, מה זה ידיעה מטאפיזית? למשל, הידיעה שהשם אחד. ידיעה מטאפיזית. מה הפירוש המדויק של מטאפיזי? מעבר לטבע. כן, מחשבות אלוהיות נחשבות למטאפיזיות, כי הן שייכות לתחום שלומדים אחרי שגומרים ללמוד את מדעי הטבע. מדעי הטבע נקראים פיזיקה, ומה? ויש מטאפיזיקה, מעבר לפיזיקה, זה נקרא מטאפיזי, העניינים הרוחניים. בסדר? זו חלוקה של ספרי אריסטו. חלק מהספרים של אריסטו נקראים פיזיקה, חלק מהספרים שלו נקראים מטאפיזיקה. בסדר? זה לא אומר שהפיזיקה מטא, אין לזה שום קשר, אלא כאן מטא בטט, כן, מעבר. כן, ברור. למשל, מעבר לפלט, יש מטאפלט. כן? ברור. אז המחשבה האלוהית היא איננה מסתפקת במחשבות מטאפיזיות בלבד, כגון, למשל, זה שהשם אחד. אלא יש השלכות מוסריות לידיעות המטאפיזיות. כלומר, יש לבוש, יש נעל מוסרית, אסתטית, לעניינים מטאפיזיים. לכן, לא מספיק להגיד השם אחד, אלא צריך לומר שמה ישראל השם אלוהינו השם אחד. כלומר, אינך יכול לנתק את הידיעה המופשטת מן האישיות שדרכה הדבר הזה מתגלה. לכן, הידיעה שהשם אחד מחייבת אותי לאהבת ישראל, המכריזים שהשם אחד. ברור? כן.
ושצריך להתחבר לעם ישראל כדי להגיד שהשם אחד. ומתוך המגמה של הכלליות?
זאת היא המציאות, נאמר. המציאות היא שעניינים רוחניים מתלבשים בעולם הזה דרך לבושים אנושיים, מוסריים ואסתטיים. בואו נקרא את זה שוב, ואנחנו נראה את זה עכשיו. ומתוך שהמחשבה האלוהית הישראלית לא הניחה את העולם להיות שקוע רק במחשבה המטאפיזית לבדה, על דבר האלוהים ומושג האחדות בתארתו. כי אם הרחיבה את צעדי המוסר והתרבות תחת המצע של המחשבה האלוהית, כלומר, היהדות השתמשה בידיעה שהשם אחד כדי לשנות גם עניינים בתחום המוסר. נכון? מה? אולי ביוון. שמה יש ביוון? התרבות היוונית היא אלילית במקורה. כיוון שהיא אלילית, היא מפורדת. כלומר, אם אתה נותן אל לכל ערך וערך, יש אלה לאהבה ואל למלחמה, אז יוצא שאתה חי בעולם קרוע בין האלים. אין לך אחדות פנימית. ואז גם אין אפשרות של הצלחה מוסרית. מי שינצח בסופו של דבר זה היצר הרע. כיוון שאין אחדות. כן, יש גמרא מפורשת במסכת ברכות. לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על יצר הרע. אם ניצחו, מוטב. ואם לאו יעסוק בתורה. אם ניצחו מוטב, ואם לאו יקרא את שמה. מה עושה קריאת שמה? צריך לברר למה הוא לא ניצח. הרי לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על יצר הרע. הוא רוצה שהטוב ינצח את הרע. אז למה הוא לא מנצח? כי הוא לא יודע מה הטוב ומה הרע. זה מה שמבלבל אותו. אז הוא יעסוק בתורה. ועל ידי שהוא יעסוק בתורה, הוא ידע מה הטוב ומה הרע. בסדר? אבל אם ניצחו, מוטב. ואם לאו, למה לא ניצח? הרי עכשיו הוא יודע מה הטוב ומה הרע, והוא רוצה שהטוב ינצח את הרע. אז למה הוא לא ניצח? כי הוא לא קרא את שמה. מה זה לקרוא את שמה? לדעת שהטוב והרע הם חלק ממערכת אחת. כי כל זמן שאני לא קראתי את שמה, יש לי בעיה מוסרית לנצח את הרע. הטוב אומר, אני רוצה לנצח. אבל הרע אומר, מה איתי? הרע אומר, ומה איתי? הרי גם אני קיים, גם לי יש זכויות. כלומר, יש קושי מוסרי לחלות את הרע. אתה מבין אותי? כן, אבל כשאתה אומר השם אלוהינו השם אחד, אז מתברר שהטוב והרע שייכים לתוכנית אחת, שהאחד צריך לנצח את השני, והשני צריך להתקלות. ואז יש, אתה אומר, לגיטימיות מוסרית לניצחון הרע.
בעצם זה לא מפורד בעצם?
כן, בדיוק. כשאתה מדבר יצר הטוב, יצר הרע, זה מפורד. על ידי השם אחד אתה מגלה שיש אחדות פנימית. אם ניצחו, מוטב, ואם לאו, למה הוא לא ניצח? הרי הוא יודע את האמת עכשיו. הוא יודע מה טוב ומה רע. הוא יודע שבעצם לרע זה בסדר שהוא יחלה. אז למה הוא לא מנצח? כי הוא אדיש. הוא אדיש, לא אכפת לי. זה נכון, כל מה שאתה אומר זה נכון, אבל זה לא נוגע לי. זה לא אכפת לי. אז מה אומרת הגמרא? ואם לאו? יזכור? לא. מה זה יעסוק בתורה? כבר אמרנו מקודם. אמרנו, לעולם ירגיז אדם יצר טוב ויצר הרע. ניצחו, מוטב, ואם לאו יעסוק בתורה. אם ניצחו, יעסוק בתורה, ידע מה הטוב ומה הרע. הסברנו את זה. אם ניצחו, מוטב, ואם לאו יקרא את שמה. אם ניצחו, מוטב, ואם לאו, אתה אומר לי יעסוק בתורה? כבר אמרנו את זה. מה?
יזכור יום המיטה.
יזכור יום המיטה. מה זה ייתן לו?
שהוא צריך
לעמוד בדין על זה. שהוא צריך לעמוד בדין. אם אני עומד בדין על הדבר, זה סימן שזה נוגע לי. זה לא בא להפחיד, כן? זה לא בא לומר לאדם תיזהר מאש של גיהינם. משהו יותר עמוק. אם אתה נותן את הדין, סימן שזה נוגע לך. אבל?
זה נוגע לך עכשיו, בכוונה. כי אם זה נוגע לך רק אחרי שאדם ימות, זה נוגע לו רק אחרי שהוא ימות, זה בעצם אולי יגרום לו דווקא להיות אדיש.
ובכן, מה שכאן אנחנו לומדים, שאמונת הייחוד יש לה גם תכלית מוסרית. על ידי גילוי זה שהשם אחד, אז הצלחנו בעצם לחבר את העולם להיות אחד. וזה נעשה דרך ישראל. אז זה מה שכאן אומר הרב, מתוך שהמחשבה האלוהית הישראלית לא הניחה את העולם להיות שקוע רק במחשבה המטאפיזית לבדה על דבר האלוהים ומושג האחדות בתארתו, כי אם הרחיבה את צעדי המוסר והתרבות תחת המצע של המחשבה האלוהית בצורה חשובה כזאת, שאיננה יכולה להשתכח בחליפות תקופות רבות, על כן בא גם וגם כן החוש המוסרי המוטבע בליבו של אדם אשר לא היוות את דרכו ומוררו לאהבת ישראל מתוך הנטייה האסתטית של המוסר. כלומר, יש לי סיבות מוסריות לאהבת ישראל. כן?
אבל מה היא נטייה מוסרית? מה היא נטייה אסתטית של המוסר?
מה זה הנטייה האסתטית של המוסר? הנטייה האסתטית של המוסר זה המוסר בהתפשטותו. כלומר, יש מוסר, אני יודע שהדבר הזה הוא טוב, ולכן אני עושה אותו. זה מוסר. אבל זה עוד לא אומר שזה כולל גם את הממד האסתטי. דיינו, זה לא מתיישב עם היופי הכללי. ויש, לפעמים שהמוסר הוא עמוק מאוד, אז הוא גם מוליד בנפש איזו נטייה אסתטית. יש אהדה למוסר, כמו שיש אהדה לדבר יפה. וטוב ויפה, אומרים את זה באמת ואמונה בבוקר, ואמת ויציב בבוקר. וכשה ההיסטוריה מלמדת בבירור שכל חיל זה עשה לו ישראל על ידי ארצו המיוחדת, מוכרחת אהבה זו להתפשט גם על ארץ ישראל. כי הרי מה עם ישראל עשה בעולם? הוא עשה הרבה דברים חשובים. איך הוא עשה את הדברים האלה? בגלל שהייתה לו ארץ, בגלל שיש לו ארץ, אז ודאי ארץ זו אהובה. ולכן יש גם אהבה לארץ ישראל, מכוח אהבת עם ישראל, הנובעת מאהבת המוסר, הנובע מאהבת מאהבת האדם. בסדר? בסדר? זאת אומרת, יש אהבת אדם, שהוא מידע אהבת ישראל, וכולי, ואהבת ארץ ישראל. בבקשה, אדוני.
למה לבחור רק את הדברים הטובים? כי עם ישראל בהיסטוריה שלו עשה גם דברים פחות טובים, כמו שאר האומות.
עם ישראל עשה בהיסטוריה שלו דברים לא טובים. באמת? אני לא ראיתי. וגם אם תאמר שהיו דברים שאפשר לפרש אותם כלא טובים, אנחנו השתמשנו בדברים הלא טובים האלה כלימוד גדול לאנושות. חטא העגל, איזה יופי זה חטא העגל. תראה איך שמתקנים חטאים. תראה איך שמזה מוצאים לוחות שניים. איך שמזה בונים את המשכן. שזה עצום. הפשלות של עם ישראל זה פשלות אדירות שמתקנות הרבה בעולם. כן? אפילו מכירת יוסף. כן? כשהתחיל עם ישראל, מכרו את האח. תראה מה יצא מזה. העולם ניצל מן הרעב. בזכות העבירה של השבטים.
משמע שכל הפשלות צריכות להיות מחוברות עם התוכחות של הנביא. כדי להבין מזה שזה לא...
הנביא יש לו תפקיד, הוא צריך לתת תוכחות. הוא בא לתת תוכחות. אבל יש גם תוכניות של הקדוש ברוך הוא דרך החטאים שלנו. כן, בבקשה.
שיחזירו את כל היישובים והכל. בוא נגיד זה לתוכה.
יחזירו... לא יחזירו שום יישוב. מסרו. שמסרו יישובים, כן. נו, זה מצוין. כולם רואים היום שזה לא היה טוב.
מה
זה טוב?
מה זה קידם אותנו?
מה זה קידם אותנו?
מה? מה הבא יכבשו את כל השטחים? איך המתאים על אשקלון, על באר שבע, זה קידם?
תראה, אני... תמיד אתה שואל לגבי משהו נקודתי פרטי. אנחנו לא תמיד יכולים לדון על משהו נקודתי. אנחנו רואים כמגמה כללית בהיסטוריה, שגם הפשלות שלנו, כולל חורבן הבית ומרד בר כוכבא שנכשל, מזה יצאו משהו בסופו, מזה יצאו דברים לתיקון העולם. בסופו של דבר. כן, כשנאמר, לא מחשבותיי, מחשבותיכם, ולא דרככם, דרכי, נאום השם.
כרגע לפרט, כאילו
לבין
אדם לחברו, שזה רק
הרב. אנחנו מדברים על כלל ישראל. ייתכן מאוד שגם בפרט, מהצרות של היחיד, אפשר גם להוציא הרבה דברים טובים. כמו שאמר לי פעם תנית חכם אחד, כל אלה שעשו לי צרות, אני אומר להם תודה. כן, כי זה קידם אותו. טוב. כן, בבקשה. סליחה, יש עוד מישהו מאחור. כל פעם שאני אומר לו כן, אתה חושב שאליך אני אתגבר, אבל אני מתכוון אליו. כן, בבקשה.
המשפט בחלק הראשון של הפסקה, ואיך פעלה האומה הזאת לטובה על המחשבה האלוהית בכללות האנושות, האם יש ספר או מקום שבו מתואר את המהלך הזה של השינוי בעולם בעקבות ישראל?
כן. כלומר, ההשפעה של המסל על התרבות האנושית. יש אחד בארצות הברית בשם ספירו, אני חושב. הוא כתב ספר שלם על זה. ההשפעה של עם ישראל על האנושות. אתה רוצה. יש גם מאמר קצר של הרב קוק, התורה והתרבות האנושית, במאמרי ראייה. עיין שם, היטב. ודעת לנפשך אינה. אבל יש גם ספר שמאוד עוזר להבין את זה, זה התנ"ך. כן. מה אתה אומר?
כשהוא מתעתר על נטייה
אסתטית
של המוסר,
כן.
הוא מתכוון על היופי המובנה
במוסר? המוסר מוליד בנפש שינוי. כלומר, ההזדהות עם המוסר נובעת לא רק מתוך ההכרה שהדבר הוא טוב, אלא שהוא מייצר איזה מין גל, איזה מין הקרנה, שגורמת להסתכל על העולם אחרת. אסתטית, מה שקרה, מושכת. יש פעולה מושכת של המוסר.
אסתטית זה לא יופי?
יופי זה מה שמושך. זה הגדרה של היופי. כן.
האם הרב בתחילת הפסקה מדבר על כל האנושות, זה הפקר מדבר על ישראל?
על איזה פסקה? מההתחלה
של... של הישראל.
כן, בהתחלה הוא מדבר על גויים. ואחר כך הוא אומר, ואם הוא בן ישראל, עוד יותר. נכון? הוא אומר את זה. כן, בבקשה. מה, כן, דבר, אתה, כן. אתה עם הכיפה, נו.
כן, כן, אני אומר ש... הרב, לא נדמה להגיד שכל חי לזה עשה בישראל ידי עצום מיוחד. זה ממש דבר, הרבה הזמן הוא לא היה בארצות. אנחנו רואים שדווקא בעתיים שעות גלות, יצאנו מצב שקרנו את העבודה שרה דווקא.
אתה אומר ככה. הרב אומר שהחיל הזה נעשה על ידי ארצו המיוחדת של עם ישראל, ואנחנו רואים הרי שההשפעה של עם ישראל על העולם נעשתה דווקא כשהוא לא היה בארצו.
רוב הזמן הוא לא היה בארצו.
עד כאן שאלתך. תשובה.
אני רוצה
תשובה, אתה לא צודק. וזאת למה? משום שההשפעה שלנו על העולם בגלות הייתה אפסית. לא השפענו כלום בתור עם ישראל, בתור תורת ישראל, במהלך הגלות, על האנושות. דיברנו על פילוסופיה, זה כן, מדע, כן, פרסי נובל, כן. אבל שינוי בתחום הערכי, המוסרי, המטאפיזי, כל זה היה כשהיינו בארץ ישראל.
בית ראשון, בית שני, לכאורה, אנחנו היינו בשפל המוסרי, אז איך השפענו לאחרים?
זה בכלל לא משנה. אנחנו היינו בשפל מוסרי כלפי בביקורת העצמית הפנימית שלנו. ואף על פי כן, כל העולם כולו רצה לדעת מה יש לנו לומר.
הוכחות
פשוט מאוד. מה גרם להתפשטות הנצרות? מה שגרם להתפשטות הנצרות, זאת הייתה התפשטות היהדות. בכל האימפריה הרומית, וגם מחוץ לה, היו אנשים שהיו מתקרבים ליהדות או אפילו מתגיירים. והשאלה היא, מה גרם לזה? מה שגרם לזה זה העלייה הפוליטית של המדינה החשמונאית. אם לא הייתה המדינה החשמונאית, אז היינו נשארים איזה מין קט מוזרה במזרח, שמאמינה באל אחד ולא משנה שום דבר בתרבות האנושית. התרבות ההלניסטית היא זו שהייתה מנצחת, והיא הייתה העיקר. בסדר? זה דוגמה. זאת אומרת, כל ההתפשטות של המונותאיזם דרך הנצרות והאסלאם, זה התחיל מהניצחון של יהודה המכבי. זה מתחיל. זה מצוין. בוודאי שזה מצוין. זה תקלה לדורות.
כל הנצרות והכל.
זו תקלה לדורות. נכון. אבל זה מצוין. הרמב״ם אומר את זה, מה אתה רוצה? מה זה? הרמב״ם, הלו. רמב״ם. גם רב יהודה הלוי בכוזרי אומר את זה. מה? בוודאי, הנה, הוא כותב את זה, הרמב״ם. הנה, איפה יש הלכות מלאכים. והלכות מלאכים במהדורה הלא מצונזרת. יש פה? או שיש פה, או שאין פה. אם יש פה, רק רגע. הרמב״ם כותב בהלכות מלאכים בפרק י' במהדורות הלא מצונזרות, הוא כותב שזה שהנצרות והאסלאם התפשטו זה חלק מתוכנית ההשגחה כדי שיוודאו דברי הנביאים בעולם וישתנו הלבבות וייסעו ויתנו בדברי הנביאים, ולמרות שנותנים פירושים לא נכונים, אבל זה מכשיר את הלבבות שכאשר יבוא משיח צדקנו כולם יבינו על מה הוא מדבר בכלל. ועל זה כותב הרמב״ם, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, ולא דרככם דרכי. נאום השם.
אתה מסכים איתי שכל הרבנים, במרכאות, מכסחים את הרב שדחה את הרוי מחשמו לקבל אותו, וממנו יצא מה שיצא?
נכון. למה מכסחים
אותו? למה באים אליו בתענות?
נכון.
כי זה לא טוב.
נכון. אני מסכים איתך, נצרות זה לא טוב. הלאה. אבל זה שהנצרות התפשטה, זה טוב. זה לא אני אומר, זה הרמב״ם, אותו רמב״ם
ש... במהדורות הלא מצונזרות.
במהדורות הלא מצונזרות, כלומר שזה באמת מה שהרמב״ם כתב. כלומר, אותו רמב״ם שפוסק שהנצרות היא עבודה זרה למהדרין, הוא גם זה שכותב שהנצרות זה טוב שהיא התפשטה. בסדר? כלומר, יש פה שני עניינים, יש השגחה עליונה שפועלת גם דרך דברים שלנו כואבים מאוד. בסדר? כן, בבקשה.
אני לא כל כך הבנתי את הפסקה, את הסומת, את החלק השני של פסקה י'. זאת אומרת, הוא אומר פה, בזכות זה שישראל מורידים את המוסר האלוהי לארץ, מחברים את השמיים לארץ, אז כל מי שמתעוררת בו נטייה מוסרית אנושית, אז זה לוקח אותה ישר למקור האלוהי.
מי ש... כיוון שאצלנו העניינים המטאפיזיים קשורים לעניינים המוסריים, והידיעות המטאפיזיות שהבאנו לעולם הן בעלות השלכות מוסריות משמעותיות, מי שאכפת לו מהמוסר, מוכרח להיות שהיא אכפת לו מישראל.
מוסר פה בארץ.
היה גוי אחד רשע מאוד, ימח שמו וזכרו, היטלר, ימח שמו תפוע. הוא אמר שהתרבות האירופית בנויה משני יסודות. היסוד היווני והיסוד היהודי. היסוד היווני הביא את החוכמה, והיסוד היהודי הביא את המוסר. חוכמה זה טוב, מוסר זה רע. מדוע מוסר זה רע? כי זה מחליש את האדם. ולכן על מנת להצליח את אירופה, לרפא את אירופה ממחלותיה, צריך להשתחרר מן היסוד היהודי. כפשוטו, גם פיזית. ברור? אז זה בעצם מראה לך שיש מישהו שרואה את הדברים כך.
יש קשר אדוק.
רואים, כן, מזהים את ישראל עם המוסר. ולכן צריך להרוג אותם. מי שנותן מוסר, לא אוהבים אותו. לא רוצים לשמוע תוכחה. עד כדי כך שהעולם הנוצרי, כדי לקבל השפעה מעם ישראל, היה צריך בשביל זה לעבוד ליהודי מת. כי יהודי מת לא מדבר. הוא שותק. הוא לא אומר, זה לא נכון מה שאתם עושים. תאר לסע שהיו לוקחים יהודי חי, אי אפשר היה לחיות. בסדר? לכן לוקחים פגר של יהודי ואומרים, הוא האלוה. זה אגב דבר מעניין. זה אומר שכדי לחפר על העולם כולו, כדי לתקן את העולם כולו, צריך להרוג איזה יהודי. ומזה אפשר להגיע רחוק. טוב, בקשר להשפעה של עם ישראל בגלות עם האומות, מה עם הממד הנסתר שזה ליקוט ניצוצות? תשובה, זה ממד נסתר. ולכן מי שאדם ישר בעולם שמחפש איפה עם ישראל פעל, הוא לא רואה את זה בליקוט הניצוצות. הוא רואה את זה בארץ ישראל. חוץ מזה אני רוצה להבין משהו לגבי ליקוט הניצוצות. בעצם מה זה, בואו ניקח דימוי. בעצם הגלות היא כמין שדה שבה זרענו זרעים. כן? לקחנו זרעים וזה הגיע לכל העולם כולו. כשזורעים זרעים בשדה, מה יוצא מזה? תבוע, כן? למשל חיטה. ומה קורה אחרי שהחיטה גדלה? מה צריך לעשות? לקצור. ואחרי שקוצרים, מה צריך לעשות? להכניס את זה למחסן. בסדר? כלומר, בגלות אנחנו זרענו. אז הזריעה הזאת עשתה כל מיני דברים טובים. זה לא יועיל כלום אם אנחנו לא נביא את זה למקום. יש בקורבנות שאומרים בבוקר, יש משהו מעניין. קבץ נפוצות קובעך מארבע כנפות הארץ, יכירו וידעו כל באי עולם, כי אתה הוא אלוהים לבדיך לכל ממלכות הארץ. אז מה קודם למה? קודם כל, קבץ נפוצות קובעך מארבע כנפות הארץ, ומתוך כך יכירו וידעו.
שנגיד באירופה,
בפולין,
לפני
100
שנה, הם היו
אלה שאוספים
את
בדיוק,
עסקו
בהכנה.
בפולין, למשל?
כן, בפולין ובכל מיני מקומות כאלה, עסקנו בהכנה. לכן, לאוכל לא היה טעם שם. עד שמגיעים מכאן, ואז יש לאוכל טעם. אותו אוכל שבא מחוץ לארץ, למשל בייגל. בייגל בפולין, אין איזה טעם. אבל בארץ, איזה טעם יש לזה.
מה? בייגל?
בייגל.
בייגל,
כן. יש, אולי תראו את זה בעולת ראייה. בחלק הנקרא קורבנות. כזכור לכם, כל בוקר, בתחילת התפילה, אנחנו אומרים קורבנות.
והחלו הספרדים.
לא. האשכנזים אומרים קורבנות. ואפילו הספרדים אומרים קורבנות. האשכנזים הם אנשים מתוקנים וטובים, שאינם חשודים, ולכן אנחנו סומכים עליהם, שאומרים את הקורבנות בבית. מה שאין כן, הספרדים שיש להם יצר הרע, על מנת להתגבר, מכריחים אותם להגיד את הקורבנות בבית הכנסת. יוצא לפי זה שאפילו הספרדים אומרים קורבנות. אומר כאן הרב, קבץ קובעך מארבע כנפות הארץ, יכירו וידעו כל באי עולם, כי אתה הוא האלוהים לבדיך לכל ממלכות הארץ. הידיעה הזאת ושורש האמונה בטהרתה, מחבר את הקדושה הרוממה של אור אינסוף, עם הקדושה החודרת בכל העולמים ובכל היצורים כולם, הלא היא סגולת ישראל. כן, כאן הרב מסביר מה זה שמה ישראל, השם אלינו, השם אחד. שקושרים את אור אין סוף עם המציאות היותר כללית, היותר נמוכה אפילו. ושבשביל כך נפזרנו בכל העולם, בארבע כנפות הארץ, כדי לתמם את החזון שימלא כבוד השם את כל הארץ. מה? יתמם, כן. לתמם את החזון ש... מה? יושלם. נשון תם. כן? כדי לתמם את החזון שימלא כבוד השם את כל הארץ. ודעת אלוהי אמת תחדור בכל לב, בכל נפש ובכל רוח. הפיזור אמנם הועיל רק להכין את הלבבות. שאחר כך, בעת אשר הגאולה העליונה הנצחית תגלה על ידי קיבוץ קובע השם מארבע כנפות הארץ לארץ חמדה, אז ישוב האור הגדול של דעת אלוהי אמת להופיע בכל הודו והדרו מארץ החמדה על כל קצווי ארץ. מובן? זה הסדר. ולכן אנשים לפעמים מתייאשים, אומרים, מה עשינו באירופה, 2000 שנה היינו שם, מה השפענו? תשובה, הכנת. ההכנה הזאת עכשיו היא צריכה לצאת אל הפועל. מכאן ואילך אנחנו צריכים לפעול על כל האנושות. לכן גם גויים שרוצים לתמוך במדינת ישראל, הם גם תומכים בהתפשטות הגיאוגרפית של המדינה. כלומר, כשגוי מכיר בזה שעם ישראל הוא עם סגולה, ושיש לעם ישראל מה לתת לאנושות, אז הוא גם מתנגד למסירת שטחי ארץ ישראל. מעניין שזה הולך ביחד. כשהחשמונאים ניצחו, הנוצרים עדיין לא היו פתק בכותל. איך הרב מחבר בין עליית הנצרות לניצחון החשמונאים? אני לא ידעתי שהנוצרים היום הם פתק בכותל. אבל פשוט מאוד. אני חושב שאני הסברתי את זה. הנצרות התפשטה בגלל שהייתה התפשטות של היהדות. ולמה הייתה התפשטות של היהדות? בגלל הניצחון החשמונאי. אז אם כן, הסדר הוא כך, ניצחון החשמונאים, מתוך כך הרמת קרנם של ישראל והתפשטות היהדות בכל מרחבי האימפריה הרומית, ומתוך כך התעניינות ביהדות, ומתוך כך קרקע פוריה להתפשטות הנצרות.
אם אפשר לתת נושא לזה, כאילו... זה כאילו הוצאנו את כל העולם מקיפאון.
נכון. הוצאנו את העולם מקיפאון. יש ביטוי יפה שאומרים בהגדה של פסח, ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, הרי אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים. נכון? ככה אומרים. המשפט הזה, משפט אבסורדי לחלוטין, לכאורה. מה, אם הקדוש ברוך הוא לא היה מוציא אותנו ממצרים, עדיין היינו עכשיו בונים פירמידות? אני יכול לתת לך לפחות 10 תסריטים ככה, מה יכול היה לקרות. למשל, שהאופנה של הפירמידות הייתה עוברת מן העולם. שהיו עוברים לפירמידות מתנפחות, למשל. או לפירמידות וירטואליות. יכול להיות שהמצרים היו הופכים להיות דמוקרטים, משחררים אותנו. אולי אנחנו היינו נעלמים בעבודה, אולי היינו מתבוללים במצרים, אולי היה איזה כובש מבחוץ שהיה משחרר אותנו, אולי היינו מורדים במצרים. כל כך הרבה דברים היו יכולים להיות. מי אמר לך שפרעה עדיין היה נשאר בחיים? אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה. מה, הוא לא היה מת? טוב, נגיד שזו השושלת הפרעונית. המשטר במצרים לא היה משתנה? אומר הרב קוק, אלמלא יציאת מצרים, כל העולם היה כפו. היה נשאר באותו המצב, התרבותי, טכנולוגי, ערכי, אותו דבר. בעצם מה ששינה את גלגלי ההיסטוריה זאת היציאה ממצרים. זה מה שאמרת. בוקר טוב לרב. אבל היהודי המת התעורר לפי עיוותם 3 ימים אחרי מותו ולימד אותם. איך מסתדר עם יהודי מת שלא אומר כלום? לפי עיוותם, הוא קם אחרי 3 ימים כדי למות עוד פעם. כלומר, דהיינו לעלות השמיימה, שלא ישמעו אותו. כן? זה מה שהוא עשה, לא? קם לתחייה, דיבר כמה שעות, הלאה. כן, מה אתה אומר?
למה התחלותינו בארץ יכולה להפשר לנו השפעה על המנדחורה? יש לנו חלק מסוים, מספיק למספר היהודים שנמצאים פה. ומפה נשפיע, כאילו, למה אנחנו צריכים להמשיך להתרחב בעצם?
לא הבנתי את השאלה.
הרב אמר מקודם שהיהודים שתומכים בישראל הם גם תומכים בהתרחבות...
למה ההתפשטות הגיאוגרפית שלנו על כל ארץ ישראל, על כל מרחבי... למה רוצים שיהיו מאחזים בין הנילוס לבין הפרט? כן? על כל המרחב שבין הנילוס לבין הפרט. כן, סניפים של מכון מאיר בכל מקום. סניף מכון מאיר בפורט סעיד, סניף מכון מאיר בחומס.
כרגע אין שם יהודים, זאת אומרת, החלק שיש לנו בארץ...
אין שם יהודים. מה, אין שם יהודים? זה לא בסדר. אבל צריך לסדר את זה, כן? אפשר אם כן, שיהיו יהודים בכל מקום בארץ ישראל. זה יהיה נפלא. מדוע? כי יש אינטראקציה בין האומה לבין הטריטוריה. ברור? מה לא? יש משמעות למקום שבו אני חי. הוא פועל עליי. יושבי הרים אינם כי יושבי עמק. יושבי צפון אינם כי יושבי דרום. יושבי מדבר אינם כי יושבי יישוב. ברור. ואז יוצא שהקומה השלמה של הזהות הישראלית צריכה את האינטראקציה עם כל מלוא מרחב ארצנו. כן? ברור. בבקשה.
אז היום אני חושב שברוך השם כל הישיבות פורחות ולומדים והכל, זה מסוכן. ליותר התפשוט של הנצרות והכל. כמו במאה החשמונאית.
יפה. אתה אומר שהיום הישיבות פורחות, כלומר בזה שהיהדות פורחת, זה מסוכן. כי זה יגרום להרבה גויים להתעניין ביהדות, וזה ייצור נצרות חדשה. כן. שאלה זו, אני שם... מה?
אפשר ככה להבין.
כן, כן, בהחלט, אני מבין. יש אפילו אנשים שאמרו לי את זה במפורש. אמרו לי, מדוע אתה מטפל בנושא בני נוח? הרי כידוע שאני מטפל בזה. הרי אתה, על ידי זה תיצור נצרות חדשה. תשובה. מדוע ההתפשטות של היהדות באימפריה הרומית לא הביאה בסוף לתוצאות ברוכות, אלא הביאה לדת מתחרה בישראל. אתה יודע למה? בגלל שבאותם הימים שהופיעה הנצרות, היהדות הייתה במצב פוליטי על הפנים. והנפילה, כלומר, אם מדינתנו הייתה חזקה באותם הימים, ההתפשטות של היהדות הייתה גורמת לברכה בעולם, ולא הייתה בעולם עולה המחשבה שאפשר לעשות דת מתחרה ליהדות.
והיום מה המצב פה?
המצב היום מצוין. יש לה...
תמורת בציבושי נתנו את אוסלו.
נפלא.
מה נפלא?
ודאי. זאת אומרת שיהודים הם אלה שמנהלים את העניינים. כלומר, יש יהודים שמשחדים יהודים אחרים, עושים נבלות, עושים עוולות, כל מה שאתה רוצה. אבל זה יהודים שעושים את זה. כלומר, יש פה מישהו שהוא ריבון. הוא ריבון עד כדי כך שעל ידי מיצובישי הוא יכול לעשות מהלך. זה נפלא. כי אתה רואה את זה מבפנים. אתה רואה את זה מבפנים, כמו שלמשל אתה היית רואה את ישראל מזנים עם בנות מדיין. אבל באותו זמן שישראל היו בשיטים ומזנים עם בנות מדיין, עמד בלעם מלמעלה ואמר, מה טובו עליך יעקב משכנותיך ישראל. כי העומד מבחוץ רואה את מי שעומד מבפנים, את מה שהעומד מבפנים איננו רואה. ולכן כתוב, ושוב השם את שיבת ציון, אז יאמרו בגויים. הגויים אומרים, לא אתה. הגדיל השם לעשות עם אלה. אבל מה עושה היהודי כל בוקר? הוא פותח רדיו כדי לדעת מה הגויים אמרו, נכון? הוא רוצה ליישר קו. נו, מה אמרו הגויים בבוקר? הם אמרו, הגדיל השם לעשות עם אלה. מה באמת? הם אמרו את זה? הגדיל השם לעשות עמנו. היינו שמחים. ואז יש סיכוי בסוף שגם הדתיים יבינו את זה, ובסוף אולי גם הרבנים. טוב, יש פה שאלה. אנחנו אומרים על הנצרות עבודה זרה, שיא הטומאה והגשמיות. אבל מעניין שכל היהודים חיים במדינות נוצריות למעט ישראל. ובמיוחד ריכוז החרדים הוא בארצות הברית, שהיא מרכז הטומאה וישו. איך אתה מסביר את הצביעות הזאת? אמר רבי שמעון בר יוחאי. הלכה היא שעשיו שונא ליעקב, אלא שבאותה שעה נחמרו רחמיו על אחיו ונשקו בכל ליבו. כך אומר רבי שמעון בר יוחאי. אותו רבי שמעון בר יוחאי, שהוא המוסר לנו שההלכה שעשיו שונא ליעקב, הוא גם זה שמוסר לנו שיש מצבים שבהם עשיו מנשק בכל ליבו. מתי זה היה? כשנחמרו רחמיו. מה היה צריך שיקמרו רחמיו?
סולח.
על מה? אבל מה רחמים? איזה רחמים? רחמים, לרחם זה לא מרחמים סתם על בן אדם. הוא היה פצוע. נכון? הוא היה צולע על ירחו. כיוון שהיה צולע על ירחו, נחמרו רחמיו. ונהיינו צולעים על ירחנו אחרי השואה. כבוד הרב, אבל אני אגיד משהו, פעם היה יהודי שהיה יושב ראש הכנסת, קראו לו דוב שילנסקי. הוא מספר שכשהוא יצא ממחנה דכאו, אני חושב, אז הוא יצא כשהגיעו האמריקאים, והוא התחיל ללכת, והוא היה צולע כזה. והוא אומר שאנשים שהסתכלו עליו, הוא הרגיש שהם מרחמים עליו. אבל הוא אמר, אני מעדיף להיות חזק ושלא ירחמו עליי. טוב, כבוד הרב, האם הפירוש שאלפיים שנות גלות הכינו את השפעת היהדות בעולם, זה לא פירוש בדיעבד? איפה כתוב לכתחילה שמפיצים יהדות בעולם על ידי גלות כה ארוכה? זה כתוב במפורש בספר במדבר, בפרשת שלח לך, וכתוב, ואולם, חי אני, וימלא כבודי, וימלא כבוד השם את כל הארץ. אומר על זה הנציב וולוז'ין, שכאן נתבשרו בגלות הארוכה. כי על ידי הגלות הזאת, ימלא כבוד השם את כל הארץ. ומאיפה הנציב יודע שזה הפירוש? כי את הפירוש הזה הוא ראה אצל דוד המלך. שדוד המלך אומר על הפסוק, וימאסו בארץ חמדה, וישא ידו להם להפיל זרעם בגויים ולזרעותם בארצות. איפה דוד ראה את זה בפסוק? הוא ראה את זה וימלא כבוד השם את כל הארץ. אם כן, זה לא פירוש בדיעבד. לפי המתווה של הרב קוק, מה התהליך להפיכת אנטישמי לאוהב ישראל? והאם יש דוגמאות כאלה בהיסטוריה? התהליך של הפיכת אנטישמי לאוהב ישראל זה על ידי עוצמה. חוכמת המסכן בזויה ודבריו אינם נשמעים, ברגע שאנחנו חזקים, אוהבים אותנו. עובדה. ואנחנו רואים את זה במציאות. עכשיו אנחנו רואים את זה גם היום. יש גויים היום שכאשר הם שומעים את כל האנטישמיות של המדיה הבינלאומי, יש אנשים ישרים ששואלים את עצמם האם זה יכול להיות שהמדינה הזאת היא כל כך רעה כמו שמציירים אותה. ואז הם פתאום שמים לב שזה ההפך הגמור מן המציאות. וכפי שגויים אמרו לי, אני לא יכול לישון בלילה כשאני רואה איך משמיצים את מדינת ישראל ברדיו. יש כאלה דברים. זה מהפתק. במחילה, לא הבנתי. לנצרות יש אלטרנטיבה טובה יותר מהיהדות? מה לא היה טוב ביהדות שגרם לכך שהנצרות תהיה אלטרנטיבה? ובמבחן התוצאה נראה שהנצרות הצליחה יותר מהיהדות, האומנם? טוב, זה במפורש במעשה השליחים ובאגרות של פאולוס. רואים במפורש. הרי היו הרבה אנשים שהתעניינו ביהדות ואפילו היו באים לשמוע את הדרשות של הרבנים בבית הכנסת והיו שומרים שבת וכשרות. אבל היה קשה להם קצת עם ברית המילה. ופאולוס אמר במפורש, אני מציע לכם יהדות בלי ברית מילה. יהדות בזול. אז קנו. הנה, זה גם יהדות וזה גם בזול. שווה. טוב. כן, זה הרקע ההיסטורי להתפשטות הנצרות. כידוע. טוב, בזאת סיימנו את פרק ד'. אנחנו אם כן יכולים לעבור לפרק ה'. מה דעתכם? בסדר? יאללה. אגב, יש פה כיסאות לרוב, כל מי שמעוניין. יש פה מלא מלא כיסאות. טוב, פרק ה' הוא פרק רציני. ישראל ואומות העולם. זאת אחת הסוגיות, הייתי אומר, המרכזיות בתודעה הישראלית היום. אנשים חושבים שהיהדות זה סוג של ניתוק מהכפר הגלובלי. היום מה שנמכר היום טוב, זה הרעיון של הכפר הגלובלי. עם קצת תבלון של פוסט-מודרניזם ונרטיב לגיטימי בכל צורה. מה? נרטיב זה סיפור. סיפור. כן, כלומר, מה הסיפור שלך? לכל אדם יש סיפור משלו. בשפה פילוסופית יש לו נרטיב משלו. ואז יוצא שהיום מסבירים לך שיום העצמאות והנקבה זה שווה לכל אחד הנרטיב שלו. יש הנרטיב היהודי שיום העצמאות זה אחלה, ויש הנרטיב הפלסטיני שהנקבה זה אחלה. וזה לכן לא צריך לשפוט פה, אין שפיטה ערכית, אין מי שצודק, לכל אחד הסיפור שלו. בסדר? זה תולדה של ההשקפה נקראת פוסט-מודרניזם. מה זה הפוסט-מודרניזם? זאת ההשקפה האומרת שאין שום סולם ערכים ושכל מערכת ערכית היא בעלת ערך מצד היותה קיימת.
כמו פלורליזם?
זה יותר מפלורליזם. בפלורליזם יש ההנחה שכדאי שכל אחד יבטא את עצמו, כי אי אפשר לדעת את האמת, או כי לכל אחד יש חלק של אמת וכדומה. אבל יש עדיין סולם ערכים. בפוסט-מודרניזם מניחים שאין סולם ערכים. במובן הזה, אתה רוצה הפרדה באוטובוסים לפי הפוסט-מודרניזם? בסדר. אתה לא רוצה הפרדה באוטובוסים? בסדר. כלומר, בעצם הכל בסדר. כן, כלומר, אתה בסדר, אני בסדר, אתה תהיה בסדר, כולם צודקים, הכל בסדר.
לא.
Don't worry, never mind. It's okay. Be happy. כן, מה אתה אומר?
אני חושב שלא, לא הכל בסדר. הכל בסדר.
הכל בסדר
חוץ משמירת מצוות
ויהדות. כן, יש בזה משהו. הרבה פעמים יש איזה חוסר לוגיקה באמירות האלה. לפעמים אומרים, הכל בסדר, הכל לגיטימי, אלא אם כן זה יהדות, כן? יש בעיה עם זה. אגב, היה יהודי אחד בשם קלוד לוי שטראוס. שמעת על קלוד לוי שטראוס? אחד מהמייסדים של מדע האנתרופולוגיה. הוא נפטר בגיל 101 דווקא השנה. יהודי מיוחד מאוד. הוא המציא את מדע האנתרופולוגיה. אנתרופולוגיה, חקר האדם. ואז הוא חקר כל שבט הכי נידח שיכול להיות במיקרונזיה, או בג'ונגל של האמזונס, וכו' וכו'. אין בעצם עם או חברה שהוא לא דיבר עליהם, שהוא לא חקר אותם, חוץ מאחת. היהדות. זה לא קיים. הוא עצמו היה יהודי. אבל על הכל הוא דיבר, על היהדות הוא לא דיבר. מעניין. אז זה כנראה משהו מאוד יהודי, לא לדבר על יהדות. כל העולם כולו יש לו אובססיה של יהדות. לא שמתם לב לזה? כל העולם כולו מדבר כל הזמן עלינו. יש אובססיה מתמדת. היחידים שלא רוצים לדבר עלינו זה אנחנו. מעניין. אז כנראה שזה מאוד יהודי לא לדבר על עצמו. זה כתוב מפורש בגמרא. כי אתם המעט מכל העמים, ככל שהשפעתי לכם גדולה, אתם ממעטים עצמכם לפניי. מפורש. זה מצחיק, זה מעצוב מאוד. כן. כלומר, כל העמים חושבים שהם עם סגולה חוץ מאחד. איפה היינו? זה אפילו לא חברה. הוא חוקר חברות, לאו דווקא עמים. כן. למה דיברנו על זה? כן, דיברתי שהנושא הזה של האוניברסליות, זה נושא שמאוד מאוד מרכזי היום בתודעה הציבורית, בגלל שבני אדם סבורים שמה שהולך היום, כמו שאומרים האינסטלטורים, זה הכפר הגלובלי בניחוח פוסט-מודרניסטי, שבו לכל אחד הנרטיב שלו, עכשיו המילים ברורות, ולכן היהדות היא ממש לא אטרקטיבית, היא במקום מאוד נמוך, אלא אם כן זה פולקלור. כלומר, אני מוכן להניח תפילין. מה? פולקלור הכוונה מנהגים עממיים. אני מוכן להניח תפילין. זה עושה לי טוב על הנשמה, זה מזכיר לי את סבא שלי. גם הוא הניח תפילין, גם אני מניח תפילין, למה לא? כן? אבל זה לא מעבר לזה. כן, אני מוכן אפילו להדליק נרות שבת. זה מאוד יפה. אני אכבה את הטלוויזיה לפני הקידוש, נעשה קידוש, אחר כך נחזור לטלוויזיה, הכל בסדר, אל תהיה קיצוני. כן? וגם הבחור הזה ממכון מאיר, הבחור הזה מחבד, שהביאו לי חומר לעיון, ממש יפה, ממש מעניין. אני שם את זה עם כל ה... גם עם הספורט של ה... שאני מביא הביתה וכל מיני דברים, וגם דברים טמאים. הכל אני שם ביחד, כי אני מאוד אוהב את היהדות. אבל סולם הערכים האמיתי לא נמצא שם. סולם הערכים נמצא אצל דורית בייניש, אצל חיים יבין. שם יודעים מה באמת הערכים, והשאר זה פולקלור. כן? והשאלה היא מי אשם במצב הזה? בין היתר, אנחנו, שאנחנו מסרבים להתמודד עם הרמה היותר ערכית והיותר פילוסופית של השיח הציבורי. אולי בגלל שאנחנו לא כל כך מאמינים בעצמנו, כלומר אנחנו מעדיפים לדבר על דברים מרגשים, אוי 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 אוי, כן? זה מה שעושה את זה לשירה דתית, נוסיף את המילים אוי אוי אוי, אבל המחשבה שיש לנו מה להתמודד במישור הפילוסופי, המטאפיזי, הראשוני, זה רחוק מאיתנו. ברור.
אולי כי אנחנו יותר מדי דתיים.
יכול להיות, כן, כן. זה תפיסה של דתיות. נכון. הדתיות זה מין פיתוח של דעות קדומות ששומרות עליך מוגן. כן, היה גוי אחד בשם ויליאם ברק. הוא כתב את הספר הגיגים על המהפכה הצרפתית. והוא היה חבר פרלמנט בבריטניה. והוא אמר שהמהפכה הצרפתית היא נגע. מה לא בסדר במהפכה הצרפתית? שהיא ביטלה את הדעות הקדומות. הוא אמר, דעות קדומות זה טוב. זה שומר עלינו במקום חם בחורף. כן? אל תשכח שהוא בריטי. כן? הוא זקוק לדעות קדומות שישמרו עליו. אז גם הדתיות מאיזשהו מקום היא מפתחת. איזה מין שריון הגנה שמונע את ההתמודדות עם השאלות הבסיסיות של החיים. זה מפתיע, אבל זה כך.
למעשה הדתיים, רק הדתיים צריכים לחזור בתשובה,
וממילא. ממילא, זאת אומרת, אם הדתיים יחזרו בתשובה, אז כן, ממילא גם התורה סוף סוף תתגלה. כן, יתברר שהיהדות זה דבר מעניין, שגם הדתיים צריכים ללמוד אותו. בסדר. טוב, אז לכן, נתנו קצת רקע, לפרק הזה של ישראל ואומות העולם, שהוא מהפרקים האקטואליים ביותר בשיח הציבורי. שלום.